הופק על ידי רשת עושים היסטוריה.
שומר המחנה שבא לפתוח את השער אמר, אתם חופשיים ויכולים לצאת. נעלמו כל השומרים עם הכלבים שנהגו לעמוד בפינה. הכל נעלם כלא היה. זה היה אחד הניסים. הרוסים נכנסו ואנחנו היינו במצב כזה שאף אחד לא זז. אף אחד לא יצא. לא צחקנו. לא שמחנו. היינו אדישים. ובאו הרוסים. בא גנרל אחד, הוא היה יהודי. הוא אמר לנו שהוא מאושר מאוד, מפני שזה המחנה הראשון שהוא מוצא בו אנשים שעודם בחיים. הוא התחיל לבכות, ואנחנו לא. הוא בכה, ואנחנו לא.
כך כתבה בלה בראבר, לאחר שחרורה ממחנה ליכטוורדן שבפולין, עם סיום המלחמה. בלה היא דוגמה אחת מתוך רבות לשרידים של יהודי אירופה שההתמודדות העיקשת עם חיי היום-יום והניסיון להישאר בחיים לא תראו כמעט מקום למחשבה על גורל בני המשפחה ועל החיים שלפני המלחמה. עבור רבים מהניצולים, ימי השחרור לובו בתחושות מעורבות של שמחה, תקווה, בדידות וכאב. אפשר לומר שזה היה גם תחילתו של מאמץ כמעט על-אנושי לאסוף את שברי החיים ולהתחיל מחדש. משוחררים מעריצות הנאצים וחופשיים לשוב לביתם, רבים מהם גילו שמשפחותיהם נרצחו ואין להם עוד בית שיוכלו לשוב אליו. ניסיונם של הניצולים לשוב אל המקומות שחיו בהם ערב המלחמה לא תמיד עלה יפה, ואפילו נתקל באנטישמיות חריפה. בעקבות ההבנה שבני משפחתם אינם עוד בין החיים ושאין להם עוד בית ומולדת שיוכלו לחזור אליהם, הגיעו מרבית ניצולי השואה בדרכים שונות למחנות עקורים במרכז אירופה שנועלו על ידי צבאות בעלות הברית. תוך כדי, הניצולים במחנות העקורים ריכזו מאמצים רבים בהגירה מאירופה כדי לבנות חיים חדשים בישראל ובמדינות אחרות. בנסיבות שנוצרו, היו צריכים הניצולים לבסס בעצמם את קיומם במדינת ישראל החדשה, בהקמת משפחות חדשות ובבניית הארץ והחברה הישראלית, תוך ששאלת היכולת להעיד מלווה אותם עד עצם היום הזה. הפעם בעושים זיכרון, הפודקאסט של יד ושם, על כאב השחרור והחזרה לחיים. אני איתמר סויסה, מתחילים. שלום דוקטור נעמה שיק מיד ושם.
שלום איתמר.
אז בפרק הזה ננסה להכיר יותר לעומק את ההיבטים השונים של רגע השחרור והחזרה לחיים של ניצולי השואה לאחר המלחמה, וכדי לנסות להבין עד כמה עמוקה באמת הייתה התאום שהפרידה בין השואה לבין התקומה, בין כאב השחרור לבין החזרה לחיים, בואי נתחיל מבראשית. ספרי לי מה מאפיין את ימי השחרור הראשונים, איך הייתה האווירה באירופה באותם ימים?
ימי השחרור הראשונים הם מאוד שונים. זה חשוב לציין, אני חושבת, עבור יהודים בעצם ולא יהודים. זאת אומרת, שאנחנו מדברים כמובן על שחרור ועל סיומה של מלחמת העולם השנייה, אנחנו מדמיינים, ואני חושבת, וזה גם נכון, רואים לנגד עינינו חגיגות בפריז הכבושה ששוחררה, ואנחנו רואים אחר כך כמובן בברלין ובכל אירופה, ואת ה... שמחה, אני חושבת, הגדולה כמובן של אנשים ששוחררו מעול הנאצים. אנחנו חייבים כמובן להבחין בין יום השחרור של יהודים ולא יהודים, וגם במקרה הזה זה לא רק לא, השאלה לגבי לא יהודים, אלא יום השחרור גם לגבי אנשים שהיו כלואים, נרצחים ועובדי כפייה תחת הרייך השלישי, ובין אלה שלא. עכשיו, כשאנחנו מדברים על היהודים, יום השחרור הוא יום, אני חושבת, וכשאנחנו מסתכלים על כל העדויות, היינו רוצים לדמיין שוב את השמחה הזאת ואת האושר, אבל הוא יום שמאופיין ואצל רבים, ובעצם מדברים על זה כיום של קהות חושים, במובנים רבים, כמעט אפילו לא מיוחד ביחס לאחרים, זאת אומרת, הוא מיוחד ביחס לאחרים שמדובר בשחרור, אבל כשאנחנו מדברים על הניצולים, והניצולים, חשוב להתייחס לזה פה להבין, אנחנו מדברים כמובן גם על אנשים שמשוחררים במחנות לכל רחב גרמניה. גרמניה הופכת להיות בעצם, הייתי ממש משתמשת בביטוי, מחנה ריכוז ענק שמכיל בתוכו אלפי מחנות של אסירים יהודים ולא יהודים שמופונים מהמחנות במזרח לתוך גרמניה, אבל יום השחרור הוא כמובן יום השחרור גם עבור ילדים יתומים בשלב הזה שהיו במחבוא ובמנזרים ובמקומות אחרים, אנשים שחוזרים מיערות ומפרטיזנים. יום השחרור עצמו וכניעת גרמניה הנאצית לא מביאים או את שוב את השמחה שהיינו מצפים לראות, אלא הוא מופיין בעיקר בהלם מאוד קשה של הניצולים בשלב הזה, ניצולים במצב פיזי מאוד 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 קשה, במצב קוגניטיבי, בטח כשאנחנו מדברים על ניצולי מחנות בהקשר הזה של קהות חושים גדולה מאוד, גבוהה מאוד, מצב פיזי מדורדר ברמות שנורא נורא אפילו קשה לתאר אותם. אנחנו מדברים על ניצולי מחנות ומקומות אחרים, גברים משוחררים במשקל של משהו בין 32 ל-35 קילו, נשים משוחררות במשקל שהוא בין 27 ל-32 קילו. רוב הניצולים, בעיקר ניצולי המחנות, הם חולים במגוון רחב של מחלות, שזה טיפוס, זה דיזינטריה, זה מחלת הרעב, כן, זה מצב של רעב מתקדם מאוד. חלק עצום מהניצולים בשלב הזה הם בכלל גוססים. ביום השחרור יש, אפשר להפיין אותו בהלם גדול, בכאב עצום, במקביל לקהות חושים מאוד גדולה, אי ידיעה, ורק התחלה של תהליך ארוך מאוד מאוד של שיקום.
אז אני רוצה שנעשה לרגע איזשהו זום אאוט ונקבל פרספקטיבה נוספת דרך משקפיים חיצוניות, קטע מתוך עדות של קצין הרפואה הבריטי גלן ניוז, שהיה בין משחררי המחנה ברגן בלזן.
התנאים במחנה לא היו ניתנים לתיאור. שום תיאור או תמונה לא תוכל לתאר את הזוועה ששררה שם בחוץ, אך מה שנגלה לעינינו בפנים היה גרוע עוד יותר. ערמות עצומות של גופות היו בזורות על כל רוחב המחנה במספר עצום לספור. חלקם נרמו בחוץ וחלקם בתוך הצריפים, בביבים, על הדרגשים. ליד הקרמטוריום היה קבר עצום, מחציתו מלאה בגופות. צריף אנשים היה מלא בחולי טיפוס, לא היו דרגשים. החולות שכבו על הרצפה והיו כל כך חלשות עד שבקושי יכלו לזוז. ברי המזל מתוכן ישבו על המזרנים הדקים, אחרים שכבו על הרצפה. לאחדים היו סמיכות ולאחדים אף זה לא היה. לכמה מהם היו בגדים, אך היו כאלו שהתכסו בסמיכות דקות.
קצין הרפואה הבריטי מספק הצצה לתנאי החיים הקשים שאיתם התמודדו האסירים, היהודים ששוחררו, ואני אשמח נעמה שתאירי עבורי, עבור המאזינים, גם את הרובד הנפשי. עם מה בעצם מתמודדים הניצולים מהבחינה הזו?
ראשית, לוקח למשוחררים בכלל זמן להתחיל, הייתי אומרת, להתמודד עם הרובד הנפשי. רבים מהם במצב של גסיסה, במצב פיזי נוראי, חוסר הידיעה הוא עצום. אנשים משוחררים במחנות, כן, לעתים אחרי שנים במחנות, אחרי פרידה מהקהילה שלהם, מהמשפחה שלהם, בחוסר ידיעה עצום. הם מעידים על זה שלפעמים לוקח שבוע, שבועיים, שלושה, עד שהם מתחילים בכלל להתמודד עם האתגר, יכולים לקרוא לו ככה, הנפשי בעצם, עד שהם חוזרים בכלל איזושהי קוגניציה, לאיזושהי פיזיות שמביאה את הקוגניציה שניתן איתה לחשוב. הם מדברים אז המון על בדידות שהייתי מכנה אותה רדיקלית. יש לנו קורפוסים של עדויות מאוד מוקדמות של 1946-1947. פה גם מרתק לראות אם ניתן לזה ככה, זה מין לקרוא לזה ככה בדידות שגם משאירה אותך כקורא וכמי ששומע באי ידיעה. זאת אומרת, אנחנו בחלק גדול מהמקרים לא יודעים מה קרה לאיתם אותם ניצולים אחרי שהם העידו, ואז גם אנחנו כקוראים, יש לנו בעצם התחלה, יש לנו סוף, הסוף הוא הסוף של השואה שהם מתארים, אבל אין לנו המשך, זאת אומרת, אנחנו גם לא יודעים מה קרה בהמשך, ואני רוצה לך כמה דוגמאות, למשל, אנה קוביצה, שהיא גילתה אחרי המלחמה, שהבת שלה, התינוקת, שהשאירה אותה במסתור אצל אישה פולניה, נרצחה, הבעל שלה ושאר המשפחה נרצחו, והיא מעידה חודש אחרי השחרור. אנחנו גם רואים את כמעט הייתי אומרת כמו לקוניות, כן, נפשית בעדויות האלה, שבה אני חושבת מתוך מקום של ההלם העצום הזה, של השחרור, של תחילת ההכרה במה שקורה, והעובדה שמדובר, כן, עדיין ב-1946 וחוסר הידיעה, והיא אומרת, אין לי את הילדה, בני עמי אינם עוד, אני לבד. יולה גרוס, עדות נוספת, שמכל המשפחה שלה, כולם נרצחו. היא שורדת המחנה, היא שורדת השחרור, היא מגיעה לבודפשט, היא מעידה שם, אני לבד, היא אומרת. אני משוחררת, אני חופשייה, אבל אני לבד. הם ממשיכים גם אחרים ואומרים, מגדה ברצר אומרת, הרגשתי כמו אכבר, מין פחד, מין בושה, מין אלבון. כל הזמן הייתה לי את התחושה הזאת, שהעליבו אותי, שענו אותי. אנשים שואלים את עצמם את השאלה, את קודם כל אנשים גם מחפשים משפחה. הם מנסים לראות אם מישהו שרד. עכשיו, יש כאן המון פעמים, ואנחנו רואים את זה מבחינה נפשית, כן? זה קשה נורא. הפער הזה, אני חושבת, גם בין הידיעה, או ידיעה שלא הופנמה עד הסוף, לבין המציאות שהם נתקלים בה יותר ויותר. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על השלבים המאוחרים של המלחמה, אנחנו מדברים הרי על פירוק מוחלט של המשפחות, אנשים שנרצחו, לצערנו, נרצחו כמובן, אנשים אחרים נשלחו למחנות, אנשים נפרדים מבני המשפחה שלהם באבחה, כמעט באבחת חרב, כן? בהגעה למחנות, בכניסה למנזרים, במקומות אחרים, אחרי השחרור הזה, הם מתחילים רק בכלל להתחיל להבין, אני חושבת, את העובדה שרוב בני משפחתם נרצחו ולא יחזרו. זה הפנמות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, דרך אגב, שלפעמים אנחנו רואים אותם שנמשכות שנים. תחשוב רגע, נגיד, על תהליכי אבל, אני חושבת, ביהדות. בין אני חושבת, אם אתה אדם מאמין או לא מאמין, יש חוכמה פסיכולוגית, הייתי אומרת, מאוד מאוד עמוקה בפרידה, כן, שאחרי הסוג של חיים תקינים. יש הלוויה, יש קבר, יש שבעה, יש שנת אבל. כשאנחנו מדברים על ניצולי השואה, אין כלום. אין פה שום תהליכים של אבל. פעם אחרונה שראית את אמא שלך, או את אבא שלך, או את הילדים שלך, זה כשהם הופנו ימינה או שמאלה. פעם אחרונה שראית אותם, זה כשהם הובלו לבורות ירי, ואתה הלכת למקום אחר. ההפנמה הזאת, לאט לאט, ושוב, שנמשכת שנים, אני אומרת, יש עדויות שאנשים עד היום מעידים, אין לזה גם שום, שלא מעוגן במציאות כמובן, שהם פתאום רואים, אפילו הייתי אומרת, איזה צמה מוכרת של ילדה, איזה מחוות גוף, איזה משהו של אדם שהם הולכים, הם הולכים ברחוב, הם רואים ואומרים, אולי זאת אחותי בת השבע, אולי זה מישהו שעדיין שרד. המעמסה הנפשית היא קשה נורא, כי מתלווים אליה כבר עם השחרור, וגם בהמשך יותר ויותר, אני חושבת גם רגשות אשם מאוד קשים, שלא מעוגנים במציאות. זה משהו שהוא נורא חשוב שנדבר עליו. מה הכוונה שלא מעוגנים במציאות? שאנחנו מדברים, אנשים חשים רגשות אשם עצומים, למשל, על זה כמובן שהם שרדו ולא הילדים שלהם. הם חשים שהם מועלים, כמעט הייתי אומרת, בחוזה לא כתוב שיש בינינו ובין הילדים שלנו, שאנחנו נעשה הכל להגן עליהם. בשואה לא יכולת להגן על הילדים האלה. חלק מהניצולים אחרי השחרור הם ניצולים שאיבדו ילדים בשואה. עכשיו, גם, אתה יודע, אחר כך מה שאנחנו מכנים חוזרים לחיים, וגם אם מקימים משפחות חדשות, להניח כמובן שאנשים שוכחים את העובדה שהם איבדו ילד בשואה, ואת רגשות האשם שמלווים לזה, ואת הכאב, אלה דברים שהם לא עוזבים.
אז איך באמת עונים על הצורך הזה? בהפגת הבדידות, תחושות האשמה, איך מתמודדים עם זה? יש איזושהי דרך התמודדות?
כן, חייבים להיות ערים לעובדה, כשאנחנו מדברים על השחרור ועל החזרה לחיים של ניצולים, שיש גם הבדלים מאוד מהותיים שהם חשובים, שהם קשורים לגיל, שהם קשורים למגדר, שקשורים לשאלת ההתנסות בשואה. אני חושבת שקבוצת הניצולים המבוגרת יותר, שהם בשחרור בין הגילאים, הייתי אומרת, 35 ל-50, שאלה הם ניצולים שאיבדו למשל ילדים בשואה, ברובם שאלת ההתמודדות שלהם עם החזרה היא שונה והיא מורכבת יותר. יש לנו גם הבחנות כמובן שהן קשורות למגדר, לנשים ולגברים. אחר כך שאנחנו מדברים למשל על הבאת ילדים אחרי השואה, יש פה את כל המורכבות הזאת שאנחנו צריכים להיות ערים אליה. שלושה מבין כל ארבעה ניצולי שואה איבדו קטגורית את כל בני המשפחה שלהם. זאת בדידות. ששוב אתה שואל, מאיפה אנחנו נחיל ומאיפה הכוחות? אין לי תשובה לזה, כמובן, חד משמעית. אחד, אני לא עברתי את זה, ושתיים, אנחנו לא יכולים לתת פה תשובה שהיא חד משמעית, אבל אנחנו רואים שאנשים מתחילים לחפש קרבה אנושית. אנחנו רואים, אם אנחנו הולכים למשל את מחנה ברגן-בלזן, כדוגמה, מחנה ברגן-בלזן, שהוא נמצא ליד הנובר, הוא נקרא ברגן-בלזן, כי הוא נמצא ליד שני כפרים שנקראים בגרמנים, כן, ברגן. ובלזן, זה מחנה שהוא מחנה ריכוז, לקראת השחרור בחצי שנה האחרונה של המחנה, הוא בעצם הופך להיות מחנה שמרכז אליו או מנקז אליו, אם אפשר להגיד, אסירים שמובלים אליו על ידי הגרמנים בצעדות מוות אינסופיות ומזעזעות כמובן וקשות בפני עצמן. הוא עם השחרור, המחנה הזה משוחרר על ידי הבריטים, 15 באפריל 45, הבריטים מוצאים במחנה בין 12 ל-14 אלף בשלב הזה של השחרור אסירים מתים. שבועיים אחרי השחרור בעצם מתים בברגן בלזן בערך אותו מספר בשלב הזה של ניצולים. הם מתים ממצבם הפיזי, מהמחלות מהם הם סובלים בגלל, כן, מה שהם עברו במחנות, וכתוצאה מהמזון שהבריטים נותנים להם או המשחררים, זה קורה במחנות אחרים, זה לא נעשה כמובן מתוך איזושהי חלילה, כוונת זדון. גם הבריטים, גם האמריקאים נותנים כמובן עם שחרור המחנות, ובאופן טבעי לאנשים, שוב, מזר האב זה יהיה ביטוי שהוא understatement למצב הפיזי שלהם, הם נותנים להם כזה מזון שיש להם, מנות קרב, מה שהם נותנים להם, שוב, מבלי דעת, הורג אסירים בהמוניהם, ולוקח לבריטים זמן להבין את זה. אחרי חודש גם, והם מפסיקים כמובן לתת ועוברים למזון יותר פשוט, אחרי חודש, בגלל שיש בברגן בלזן טיפוס, שורפים את המחנה, ומעבירים את כל האנשים שהיו בו בשלב הזה כבר ניצולים, למה שהופך להיות מחנה הקורים. אנחנו יכולים לספר את הסיפור של המחנה הזה, נגיד, בשני אופנים. אחד, אני יכולה להגיד לך, וזה נכון, אלו עובדות היסטוריות, שתוך שנה משחרור המחנה, מהקמת מחנה הקורים, ניתן לציין את הלידה של הילד המאה בברגן בלזן, אחרי שיש שם באמת עשרות ומאות ניסויים, ואנחנו יכולים להגיד, ובצדק, יש בזה גם הרבה צדק, שלאט לאט, כן, ניצולי השואה והעם, העם היהודי, כן, במובנים הם קמים, כמעט הייתי משמש על הביטוי כפניקס, כן, כאוף החול, ומקימים מחדש ומשקמים את חייהם.
הזכרת את הפניקס, שבאמת בתרבות מסמל עבורנו התחדשות, תקומה. איך הרעיון הזה בא לידי ביטוי במחנות העקורים, בהקשר של הפגת הבדידות?
הניסויים בחלק לא קטן מהם, הם מה שמכונה במחקר ניסויי בדידות. וכשאנחנו מדברים אחר כך, אני חוזרת רגע לאותם 100 ילדים שנולדו בברגן בלזן, ואתה יודע, וזה נכון, ויש תמונות יפהפיות שהן, אני חושבת באופן נורא אנושי ונורא טבעי, מעלות בנו שמחה וחיוך, כשאנחנו רואים ניצולות צעירות עם עגלות הברגן בלזן, כן, שנה אחרי השחרור ועם ילדים, והחיוך של הילדים והצחוק של הילדים,
נוסיף עוד איזשהו עניין למורכבות הזאת, את יודעת, הדבר שהוא על פניו הכי קיים ונוכח, זה שהמחנה, המקום שממנו רק רצית לברוח, הופך להיות הבית שלך.
לחלוטין. המחנות הופכים, מחנות העקורים שאנחנו מדברים עליהם, כן, ה-DPs, ה-Displaced Person, ליהודים אין לאן לחזור, זה עוד דבר. אנחנו מתחילים אחרי השחרור, אנשים שואלים את עצמם, אוקיי, אני אנסה לחזור הביתה, אולי הבסיס הוא, אולי אני אמצא מישהו שחי ומישהו ששרד. זה הבסיס של החזרה, מה שאנחנו מכנים הביתה.
רגע לפני שנתקדם באמת לחזרה, אותם ניצולים שלא נשארו במחנות, לאן הם המשיכו?
חלק גדול מהניצולים משוחררים במחנות, במחנות ריכוז, במחנות כברגן בלזן, כבוכנוולד, בתוך גרמניה ואחרים, ואז הם יוצאים בחלק גדול המקרים במסע, למקומות מהם הם גאים, להונגריה, להולנד, לגרמניה, למקומות הם לבדוק, לפולין כמובן, האם מישהו שרד. חלק קטן באירופה מתחילים גלי אנטישמיות מאוד מאוד קשים. יש פוגרומים, יש ממש פוגרומים של יהודים. יש הפוגרום, אם אפשר לקרוא לו ככה, כן, לצערנו הידוע, הוא פוגרום קיילצה, שביולי 1946, בתוך עלילת דם, שפולנים מעלילים על זה שיהודים, עוד פעם, כן, עלילות דם האנטישמיות הבסיסיות, המסורתיות, שיהודים חטפו ילד פולני על מנת להכין, כן, מהדם שלו, מצות לפסח, מתוך אותה עלילה דם רוצחים, בקיילצה, הפולנים, 47 יהודים שחזרו מהמחנות, כן, מתוך כל קהילת קיילצה חזרו, וצ'סנוחובה חזרו 130 איש, הם רוצחים אותם. עכשיו, מתוך האנטישמיות והרצח, יש גם פוגרום בקרקוב לפני זה, ויש יש אחרים, אז גם אנשים שחוזרים בעצם, או מנסים לחזור לבתים שלהם, מבינים שאין להם לאן לחזור. ומתחילים להתרכז יותר ויותר, באמת באותם מחנות עקורים. שהחיים שהם, שבהם, כמו שאמרנו, הם מורכבים, אבל גם יש בהם המון יופי. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על תחילת החזרה לחיים. ואנחנו רואים במחנות העקורים ממש חזרה אקטיבית לחיים. אנשים, אחרי שיש פה אמירה שהיא נורא חשובה, הבחירה בחיים, הם מדברים המון על היצר, יצר חיים מאוד חזק, מאוד חיובי. ואז מה שאנחנו רואים במחנות העקורים, זה גם כמו שאמרנו, זה גם כמובן הנישואים והולדת ילדים, אבל גם עושים פעולות תרבות ופעולות חינוך. כשאנחנו מדברים על בני נוער, בני נוער נכנסו לשואה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, כן, כן, בגיל 12, משוחררים בגיל 17, אנשים שנכנסו לילדים בגיל 10, משוחררים בגיל 15, צריכים להחזיר אותם לחיים במובנים של סוציאליזציה, של לימודים, של לשקם את האמון באדם ובעולם, אלה דברים שקורסים ועכשיו שווים ומשקמים אותם, ואנחנו רואים במחנות העקורים, כמעט הייתי אומרת ממש פריחה של חיים. לצד הכאב, זה דבר שאני חושבת שחשוב מאוד שיהיה בו הכאב הטראומה של השואה, אני אומרת את זה מתוך ענווה וצניעות, אבל אלה לא דברים שעוזבים את האנשים, אנחנו רואים פה כן את התהליך הכפול הזה, כן, של החזרה החיובית הזאת מאוד לחיים, לצד טראומה שהיא נשארת. כמובן.
אז דיברנו על התמודדות עם גלי אנטישמיות, אובדן המשפחה והקרובים, הלם, רעב, אבל גם התוודענו נעמה לרצון אז ולבחירה שעשו רבים בלהתחיל פרק חדש בחיים. ורגע לפני שנמשיך, בואי נשמע קטע מתוך העדות של אליעזר אדלר, ניצול שואה, יליד פולין, שחי 3 שנים במחנה עקורים.
העניין הזה של שיקום שארית הפלטה, הרצון של היהודים לחיות, זה לא יאומן. אנשים התחתנו, היו לוקחים צריף אחד ומחלקים אותו ל10 חדרים קטנים ל10 זוגות. יצר החיים גבר על הכל, אף על פי כן ולמרות הכל אני חי ואפילו חייתי חיים אינטנסיביים. כשאני משקיף היום על 3 השנים בגרמניה, אני נדהם. החשבון הגדול עם השואה, למי היה ראש לזה? ידעת את המציאות, ידעת שאין לך משפחה, שאתה בודד, שאתה צריך לעשות. היית עסוק בעשייה.
נאמר, רצון החיים כפי שדובר גם בעדותו של אליעזר אדלר, מחבר אותי לקליטה של הניצולים בארץ. מה את יכולה לספר על זה?
מחנה העקורים האחרון שנסגר, הוא נסגר בשנות ה-50 המאוחרות. כשמגיעים עכשיו על השואה, יודעים ביישוב, מה שנקרא, כן, יודעים עליו 142, רובם של הניצולים מהגרים בעצם לארץ ישראל ואחר כך לישראל. יש גם ניצולים שמהגרים לארצות הברית ולאוסטרליה ולקנדה. אלה 3 קהילות, הייתי אומרת, גדולות. הניצולים מגיעים לארץ ישראל או דרך הבריחה, בפעילות הבריחה, שזה אחד האפשר, כל זה מפעלים המרגשים והיפהפיים בעצם, שמביאים ניצולים לארץ ישראל במחתרת, כן, דרך הבריחה ובהתנגדות, כמובן, בהקשר הזה לבריטים, שיש כאן את המנדט הבריטי, ולא נותנים לניצולים להגיע לפה. יש המון המון ניצולים שמגיעים דרך הבריחה בעלייה בלתי לגלית, בין 45 ל-48, חלקים מהם, כן, באופן עוד פעם טרגי, נכלאים גם במחנות כמו אטלית, או מגורשים לקפריסין על ידי הבריטים, ונמצאים שם עוד פעם, במחנות, מגיעים לארץ ישראל ולישראל, אחר כך ב-48-49. הקליטה בישראל היא מאוד מאוד מורכבת. אנחנו צריכים להבין, אחד, כשמגיעים לכאן הניצולים, אוכלוסיית ישראל כמעט ומכפילה את עצמה. אז אנחנו מדברים על קהילה שקולטת, קהילה בגודל של הקהילה הקולטת. 1. 2, יש מורכבות מאוד מאוד גדולה. כשאנחנו מסתכלים, מי הם האנשים שנמצאים כאן, בארץ ישראל ואחר כך בישראל? רבים מהם הם אנשים שעלו או הגרו או הגיעו לישראל מתוך ציונות, כן? בעליות הראשונות, שנייה, שלישית והלאה, מגיעים לכאן, ורבים מהם הם אנשים צעירים, שמשאירים בעצם, לא משאירים מתוך כוונת מכוון, אבל משאירים אחר שהם מגיעים לכאן מטעמים ציונים, שבני משפחתם נשארים באירופה.
אני חושב שאפשר לקראת סיום לדון גם בשאלת היכולת להעיד. בעצם מרכיב שמלווה את הניצולים מרגע הקליטה שלהם בארץ ולמעשה עד היום. ולהבנתי, נעמה, יש לדבר הזה שני פנים. מצד אחד, כאלה שמוכנים, תדעת, לחשוף ולספר את מה שהם עברו, ומצד שני, ניצולים אחרים שבוחרים שלא. את יכולה לספר קצת מה עומד מאחורי זה? האם זה בכלל בחירה?
אנשים שמגיעים לכאן, לישראל, הם נתקלים במקרים מאוד רבים, בחוסר אמון מאוד מאוד גדול, שמה שהם מספרים ומה שהם עברו הוא נכון ובשיפוט. עכשיו, למה אני אומרת באופן טרגי? אני חוזרת לשואה ואנחנו מדברים על ניצולים שכתבו והעידו גם תוך כדי השואה וגם אחריה, המון ניצולים מדברים כבר בשואה, וזה נורא שהפחד הזה בעצם מתעמת. הם מפחדים שלא יאמינו להם. הם שואלים את השאלה, איך נספר על מה שעברנו? האם יאמינו לנו? שואלים את השאלה הבסיסית. בחלק גדול מהמקרים, לא שאלה, הם אומרים, אנחנו אחת הדברים שהחזיקו אותנו בחיים, שבשבילו רצינו להמשיך ולחיות, ולהמשיך ולעמוד ביום-יום האינסופי והנוראי הזה של העולם שהיינו בו, עם האובדן שאנחנו יודעים שחווינו אחת, הכוחות, הם מדברים על זה, זה כמובן לא הבטיח הישרדות, אבל אחד הכוחות שאומרים שהחזיק אותנו ברצון לשרוד ולהעיד, אבל פחדנו, הם אומרים, שבגלל שהזוועות שאנחנו עוברים הם כל כך נוראות, שאלנו בכלל את עצמנו האם נוכל להעיד. והדברים האלה מתממשים באופן קשה. הם מספרים על זה שלא מאמינים להם פה. אני ממש אגיד לך כמה דברים. למשל, רבקה בלום מספרת שהיא ניצולת אושוויץ. היא אומרת, הייתי מתחילה לספר, אני ממש מקריאה, כן, ולספר, ולא האמינו לי. אנשים לא האמינו, היא אומרת. אנשים אמרו, שמעתי, אבל זה לא יכול להיות. היא מגזימה. לא יכולים להיות הדברים האלה. שרה בריל מדברת על חוסר האמון ועל השיפוט. זה עדות מאוד קשה עכשיו, היא לא חריגה. היא אומרת, אני לא יכולה להרבות בדיבורים, אבל אני אסתפק בדבר אחד. ברמלה, בתור עולה חדשה, בחדר המורים, היא מורה, אמרה לי פעם מורה אחת, חבל שהיטלר לא גמר עם כולכם. אחר כך היו עוד הקיצות. פתאום הבנתי בירושלים, כשהיא לומדת להיות מורה, כן, במכללה, מה זה סבון? קראו לי מאחורי גבי סבון. מורות, מחנכות בארץ ישראל, קראו לי סבון מאחורי גבי. במקרה נודע לי שכך קוראים לי. בכלל לא ידעתי מה פירוש המילה העברית לסבון. המפגש הזה הוא גם מפגש של שיפוט, כי אמרתי קודם שיש פה תהליך של השלכה. איך אתה שרדת ולא ההורים שלי? רות בונדי, שהייתה חברה אהובה שמאוד אהבתי, הייתה ניצולת ילידת פראג, ניצולת טרזינשטט ואושוויץ, אחר כך הפכה לסופרת וחוקרת ולעיתונאית, היא אומרת ככה.
ברגע שאת היית ניצולת השואה, היית קצת בדרגת חשודה. כי מה? איך נשארת בחיים? כמה פעמים באמת שאלו אותי, איך נשארת בחיים? והרי הקרובים שלי ואלה ואלה לא נשארו. והיה כזה מין זיק של חשדנות, קאפו, משהו אחר. בעצם הרגשת שאת חייבת איכשהו להצדיק את קיומך, שאת כאן. למדתי מהר מאוד שזה לא נושא. שואה זה לא נושא, לא נושא לשיחה.
רות בונדי, היא הולכת למנתח פלסטי והיא מורידה את המספר המקועקע בבשרה מהיד. וואו. והיא לא היחידה, הניצולה שעושה את זה מאחר, שהיא לא יכולה לשאת יותר את האשמות. בניגוד למה שאנחנו חושבים לפעמים, רוב ניצולי השואה לא מסרו עדות. זאת שאלה שהיא גם מורכבת, אנחנו, למה? כן, נכון, אנחנו מעלים כאילו את השאלה הזאת אוטומטית, למה? גם כמובן מתוך הדיבור והכתיבה של רבים שהם חיים בשביל לספר. והרצון האנושי המאוד מאוד בסיסי הזה, הייתי אומרת, למסור את הטראומה שעברת, על מנת, בחלק גדול מהמקרים, על מנת שתהיה מובן, על מנת שתוכל להיות איזושהי הכלה, ושניתן יהיה, אני חושבת, גם להתחיל בתהליך של תיקון או של ריפוי. אבל ניצולים רבים כמובן לא מעידים מהרבה סיבות. חלק מהסיבות זה רצון להגן על עצמם. ההצפה החוזרת ונשנית של הטראומה היא בלתי נסבלת.
מאמתת אותם עם העניין מחדש.
לגמרי. רבים רוצים מתוך איזשהו מקום, אני אומרת אפילו להגן על הילדים שלהם. אז הם לא חושפים את הטראומה, ויש כל הזמן גם את השאלה המאוד בסיסית. האם בכלל ניתן להעיד על טראומה מהסוג הזה? ניתן להעיד עליה במובן של האם אנשים, אנחנו, שלא היינו שם, יכולים להבין אותה. יש פה שאלה בסיסית. ועם כל הדברים שאנחנו אומרים, ניצולי השואה בחתך רחב חזרו לחיים, בחרו, אני חושבת שזאת אמירה שהיא חשובה, הם בחרו לחזור לחיים, והם בחרו מתוך כוחות נפש, אני חושבת, כל כך גדולים, גם לשמוח, גם להביא ילדים, גם לשקם במובנים רבים את האמון באדם ובעולם, וזה כמובן מורכב, כמו שאמרתי קודם, זה לא איזושהי טראומה שאפשר להניח אותה בצד ולשכוח אותה, כן? אבל אני חושבת שבסופו של דבר, הסיפור שלנו הוא בחירה, כמעט הייתי אומרת, יפהפייה בחיים ואמיצה כל כך גם. ויפה הרט, שזה מרתק, גם יפה הרט, ההורים שלה, הם מגיעים לארץ ישראל ב-1927 מלודג', היא נולדה פה בחיפה, ב-1927, ב-1933 הם חוזרים ללודג', מאחר שאימא שלה חולה, בלודג' נולדים לה שני אחים קטנים, הם אחר כך מוכנסים כמובן לגטו לודג' ומגורשים לאושוויץ, וכל משפחתה נרצחה חוץ מיפה, יפה שרדה, ובסוף העדות שלה היא אומרת ככה, אבל אני חושבת אחרי הכל, שאת הצלש מגיע לנו לניצולי השואה, שהרי כל מה שעברנו, ומאין שהגענו, ומה שראינו, אם יכולנו להקים דור, ולחיות, ולתרום למדינה, כי יש ודאי שחלו מבחינה נפשית, כי מערכת העצבים הייתה חלשה, אבל רוב האוכלוסייה תרמה רבות להקמת מדינת ישראל, ומתפרנסת בכבוד, למרות שלא גמרנו לימודים. מאין היה האומץ והעוז לעשות עבודות שלא למדת, ולא עשית, ולא גמרת שום דבר, ועשית. כי היה לך רצון של ברזל להוכיח שהם לא שברו אותך לרסיסים, שאת מקימה משהו על ההריסות שהיו.
דוקטור נעמה שיק, מיד ושם, תודה רבה.
תודה רבה, איתמר.